ויש גם כמה דברים ביסודות האלה, שמתחיל שחיטה, עובר בדיקת הריאה, דבר שלישי ניקור הגיד, דבר רביעי הכשרה. וכן יש לנו ארבעה דברים עד שאתם יכולים לאכול את הבהמה, ארבעה דברים. ובעוף יש לנו רק שחיטה כשרה והכשרת העוף בתחילת מליפה. אין נוהג ואין חיוב לבדוק את הריאות של העופות. ללא בדיקת הריאה פורש גדר ישכנו נחש באיסור מדי רבנן. והאיסור הזה מדי רבנן כל זמן שלא בודקים את הריאה. עכשיו בואו אני אסביר לכם איך זה התהליך של הבדיקה. לאחר ששוחטים את הבהמה ישנם כמה דברים המעכבים בשחיטה. זה בדיקת הסכין. אם אדם שחט בלי בדיקה לקח סכין זה נבלה, אלא אם כן בדק אותה אחר שחיטה וראה שהיא טובה. כן, שלום בדיקת הסכין. שחיטה ובהמה קנה ובשת או רוב קנה ובשת. בעוף שחיטה או של רוב קנה או של רוב בשת. ובהמה שני הסימנים לכתחילה, גם בעוף שני הסימנים לכתחילה. ושוחט מהדר, תמיד שהוא שוחט, שוחט גם את הקנה וגם את הבשת בבהמה. גם בעוף, להשתדל. ואחר שאנחנו שוחטים, צריך, חייבים לבדוק שנשחטו קנה ובשת. מה יעדין אם יבוא אחד שהוא מומחה הכי גדול בעולם ואומר, אני בטוח ששחטתי קנה ובשת. מה הדין של הבהמה הזאת? תשובה? אסור לאכול אותה. אפילו יבוא אחד, הגאון מבילה יבוא ויגיד, אני זריז ואני גאון ואני יודע שחטתי. כל זמן שלא בדק, או ביד או בראייה, ימים רגילים השוחטים לשים את היד ולראות ששחטו את הקנה ואת הוושת. אם לא עשה את זה, או לא ראה שנשחטו קנה ווושת, או בעוף לא ראה רוב קנה ווושת, הבהמה אסורה באכילה. יש שאלה אם מתאמה, לא מתאמה, לא ניכנס לשאלות, אסור לאכול אותה. אחר שאתה שוחט עם סכין כשר, וכמובן בלא שיד רסח על הדג גרמה ועיקור, בודק את הסימנים, שחיטה כשרה, מתחיל תהליך שני. וזה נקרא בדיקת הריאה. אז בבקשה, תקרא לנו סעיף אחד. תקרא. אין צריך. סעיף א', סימן למפה.
אין צריך לבדוק אחר שום שריטות.
אחר, אחר.
אין צריך לבדוק אחר שום שריטות מן הסתם, או חוץ מן הריאה. צריך לבדוק בבהמה וחייל, ויש בשרחה. בכל פרץ גדר לאחר אותו בדיקה, יש לנו נחש.
אין שיעור כנעדו.
ונעדו גם לנפוח כל ריאה, אפילו רבית ברעיוצה. ובצל מקומות מקיבים שלא מנפקה, רק אם הייתה בשרחה. עוברת הידי משמוש, וכן נחש.
כן, אנחנו עכשיו נסביר לכם את הסעיף הזאת, שיש לנו כלל. מהו הכלל בתורה? תגידו אחריי, אחרי רבים להטות. מכיוון שרוב הבהמות הן בחזקת כשרות, איפה אנחנו יודעים שרוב הבהמות כשרות? יש לכם איזה פרוף לזה? יש לכם איזה הוכחה לזה? רוב הבהמות הן כשרות, מהתורה. יש ראיה לזה. תוכלו להביא לי ראיה? ראיה, הוכחה. כן? פרה, נתתי לכם רמז, אולי תוסיפו עוד בילה. נכון, נגיד פרה, פרה אדומה. פרה אדומה, לא שורפים אותה כולם, איפה אתה יודע שזה כשר? אולי זה טרף. כמובן שאם זה טרף, אסור לשחוט פרה אדומה. פרה אדומה, עגלה עורפה, חייבים להיות כשרים. אז זה ראיה, זה ראיה. שלא בדקו את הריאה והכשרנו אותה. כתוב ראשו על כרעה ועל כרבו, איכשהו אנחנו לוקחים ושורפים אותה. וכן זאת ראיה, העגלה ביחד, שתי ראיות, אחד מפרה אדומה והשני מעגלה ערופה. יכולים להביא עגלה ערופה טרפה או לא? תגידו, לא. יכולים להביא פרה אדומה טרפה? לא, בכל זאת אנחנו לא בודקים אותה. עגלה ערופה אנחנו עורפים אותה בנחל, וגם את אותו דבר את הפרה האדומה שורפים אותה, אתה לא יכול לדעת. הגמרא מזה מוכיחה שהולכים אחר הרוב. הגמרא מסכת חולין מביא הרבה ראיות, אחד הראיות עם הכאבי ואימו, יש הרבה הרבה הוכחות וראיות, לא ניכנס לכל הראיות, אבל אחד הראיות זה לומדים את זה מפרה אדומה. אם כן, למה באמת צריכים לבדוק? למה? למה צריכים לבדוק? אנחנו רואים שהאוכל בלי בדיקה היא שכנו נחש מדי רבנן, כמובן זה איסור, איסור די רבנן. למה? תסתכלו בשח סיב קטן ב', למה? תשובה? כן, למה? למה דווקא את הריאה צריך לבדוק? למה? הלוא לא בודקים את הרגליים, לא בודקים את הידיים, לא בודקים כלום, בודקים את הריאה. למה צריך לבדוק את הריאה? נו, תשובה. כן? שחייה, זה התשובה. זאת אומרת, זה מיעוט המצוי. תגידו, מיעוט המצוי. חכמים אמרו, במיעוט המצוי, שכדאי לעשות את, את הבדיקה הזו מדי רבנן. מעניין מאוד שהרמב״ם אומר, נהגו. זה מאוד פלא, שהרמב״ם משמע מדבריו שזה לא חיום מהתלמוד. כך גם השח מאיר. אומר, נהגו לפי מנהג. זה דבר פלא. כיוון שהגרא כאן מביא מקור לזה. הוא אומר שמדי רבנן, תסתכלו בביאור הגרא, בבית, הוא מביא את המקור לזה. נטיעה מקטן של קצבים, בירושלמי, שם רבי יודן באה, דמי מדבריהם, ראיה טרפה מדבריהם. הוא מביא ראיה שראיה טרפה מדבריהם, הכוונה היא לא, לא בספק, בספק זה מדאורייתא, אלא מסתם זה מדבריהם. כן, הגרא מביא כאן מקורות מהתלמוד שהיה בדיקה. אבל מהרמב"ם משמע שלא חייבים רק מדין מנהג. לא, נשאיר את השאלה הזאת. אבל מרן הבית יוסף פוסק שכל האוכל בלי בדיקה היא שכנו נחש. תמשיך סעיף שאחריו, וגם נוהגים גם כן לנפוח את הריאה. אין חיוב, לא כולם נוהגים. הרמב"ם אומר מימי לא נהגנו. גם הוא מביא כאן את השאלה. על הסעיף ב',
מי שכל הבדל הבאמה, וקודם שתבדק הרייה,
תתבדק.
תתבדק הרייה, בכלב או עובר כוכבים בן עצמה, והלך לו, הרי זו מותרת. נראה לי משם הנקובה, עוד שלוחה הייתה.
כן, אגה, יש מחמירים. אם נאבדה הרעה,
יש מחמירים אם
נאבדה הרעה. ולנעתו רק מקום הפסד גדול ובגדיים וטלאים וחיות שאין צריכות מצויות. כן, יש לנו כאן, כפי שאמרתי לכם, שמעדין, מעדין אצלנו שבדיקה זה צריך מדבריהם, אבל במקרה שנאבדה הרעה, אנחנו מקילים. למה? הולכים לפי הכלל שבידינו. מה הכלל אומר? או בהמות, שירות הם. כמו שהבאנו לא היו. עכשיו יש לי כאן שאלה גדולה לשאול אתכם. אם הבהמה היא כמובן טרפה, אז הכל טרף, גם החלב שלה, נכון? לפי הכלל, היוצא מן הטהור, טהור, היוצא מן הטמא, טמא. אני רק שואל שאלה גדולה, יש לנו כאן מחלוקת עצומה וגדולה. אם עבדה הריאה זה כשר, למה הולכים אחר הרוב? אז מה רוב הבהמות? כשרות. עכשיו נפתח ונראה שיש כאן בעיה גדולה. יש כאן בעיה גדולה. תקרא את סימה סעיף י' בדף 150. תקרא את זה. כל מקום. כן, תקרא, כל מקום שעשו.
כל מקום שעשו שלוחת הריאה, אין הפרש בין כדי השלוחה הזקה, תקום את סעילה, בין כדי אהבה וחזקה, ורחבה, כגודל.
כגודל, גודל.
ולא כאותם שממאחים ביד, ואם נתמאחד, יכולים מאכל. בכל נועי כן, אם כאילו מאחד את רבות בישראל.
עכשיו תקרא גם כן את ההגעה בדף אחד תדלג, ותקרא בהגעה של סעיף י' ג'. זה משהו חשוב מאוד שאני רוצה על זה היום לדבר, אולי חצי מהזמן אני אלך על הסעיף הזה. ויש מתירים?
יש מתירים למשמש בספקות עם האח בהם, ואומרים שהשלחה אם ימאך אדם,
ימאך אדם,
ימאך אדם בהר, כל היום לא תנתק. ולכן כל מקום שיתמאך, תורים מהקר. תורים שאינו שלחה, אלא ריר, זה אלמה. ואף הפי שהוא כולה גדולה, אבל נהגו כל מיני מנהלות אלו, ואין מוכב בידם, מאחר שיש להם על מה שישמחו. מכל מקום צריך להיות הבודק, יראה אלוקים שיודע להיזהר למעך בנחה, שלא ינתק בכוח. ויש מקומות שאין נוהגים למעך, ומשמש בצריכות, הוועדה,
כן,
אם נצרכה במקום אחר, בכל מקום שתצריך, תצריך. ויש מקומות שנהגו לעקב גם בזה. ומי נראה כסברה הראשונה, שבו ומאיך בבלידה, ובכל צריכות שהם לא כסדרן, לאחר שהסירחה שלא כסדרן, דריפה, הוא הזכר בגמרא, ואין חולק עליו. אין לסמוך על דברי המקילים בעניין המעוך והמשמשים.
אבל המנהג.
אבל המנהג בעירנו למשמש ולמאך בכל הצריכות. ואין חילוק בין צריכה לצריכה, נכון לחוש למה שכתבתי, אם לא בהרצת מרובה. עוד נהגו בעירנו להפריד כל צריכות גדיים וטבעים ובעגלים אחים, ולא למאך בהם כלל, כי יש כבודה בזה להפריד, כי הצריכה עדיין לך ומתנתקת על ידי מיוך.
עד כאן. זה הבעיה היום הגדולה ביותר שיש בכשרות, זה אבי אבות הבעיות, אבי אבות הבעיות. אם אנחנו נוכל להוציא את השרחה על ידי מיעוך או לא. ודעת הבית יוסף, וכן דעת הגאון מווילנה, וכן דעת הרשב"א ועוד הרבה 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 ראשונים, שכל הממאך בשרחו במקום שזה אסור, הוא מאכיל טרפות לישראל. וכאן תהיה לנו שאלה גדולה. זה מה שהיום הבעיה, בעיית הבעיות בין כשר לגלת כשר. יש עוד בעיה שגם הגלת כשר שנוהגים פה באמריקה, הם מוציאים כמה סרחות. הם אומרים סרחה, שלוש סרחות, שהן דקות, הם כותבים על זה גלת. גלת ביידיש, פירושו חלק, בלי בעיות. זה קודם כל שקר. לפי דעת מרן הבית יוסף, זה לא כשר בכלל. קראנו עכשיו בסעיף י', לפי דעתו זה ממש טרפות. כל הנוהגת, אין הבדל אם זה דקה או לא דקה. יש לנו כאן כמה בעיות עם הפרות שלנו. דבר ראשון, סאטמר, אויו, וכן גם כן הקהילה כאן, שהם מקפידים מאוד, הקהילה של
עדת
ישורון, הם ממאכים בסרחות. ומה הם אומרים? הם אומרים כמו הרמה. תסתכלו בסעיף י' א', י' ג', שהם אומרים, אנחנו נוהגים למאך. אבל מה? אנחנו גם עושים מין פשרה. אם יש הרבה סרחות, אז אנחנו כותבים על זה כשר ומוציאים אותה. זה כשר. אם יש מעט סרחות, עד שלוש סרחות והם ניתקים ביד, אנחנו כותבים על זה גלת. זה שקר, זה קודם כל זה שקר. גלת, פירושו כל הפוסקים מסכימים. קראנו עכשיו את שיטת הבית יוסף והרשב"א, סעיף י', תקראו את זה עוד פעם כולכם. כל מקום שעשו סרוחת הריאה, לא משנה אם כחוט השערה, או רחבה גדולה כגודל, זה לא משנה. זה אסור למעט. אבל מה, מצד שני, אנחנו מוכרחים לומר שהרמה הוא הצודק, ולא הבית יוסף. למה? אם אנחנו הולכים לפי הבית יוסף, כל הדין הזה של נאבדה הריאה, אנחנו מה אומרים? נאבדה הריאה זה מותר. למה זה מותר? תגידו, למה זה מותר? רוב הם כשרות. אם הולכים לפי הרשב"א, רוב הבהמות הן לא כשרות. כמעט, סיפרו לי אנשים, זה תלוי גם במקום, תלוי במקום ובאווירה, אבל הפרות שמביאים אותם כאן בניו יורק, סיפרו לי מומחים שבדרך כלל יותר מחציים הם סרוחות. יותר מחצי. ומשה פיינשטיין כותב על העגלים, יש לו תשובה מעניינת, שהוא אומר שאני בדקתי את העגלים ורק יוצאים טו למאה. זאת אומרת, רק 15% זה כשר. ולמקילים, ביותר מקילים, יוצא 45 למאה. שהרוב הם טרפות. אני אומר, אם אנחנו נלך כשיטת מרן, אז כל הדין של הגמרא הוא לא נכון. אין כאן רוב. איפה הרוב? שאלה נוספת. אותם שהולכים בשיטת הבית יוסף, שכזה שיטה נקרא גלת כשר בית יוסף. כמה אתם חושבים אחוזים יש להם? גלת כשר בית יוסף, כמה אחוזים אתם חושבים? אני דיברתי עם מומחים. כמה אתם חושבים יש גלת כאן בניו יורק, אני לא יודע במקומות אחרים, פה. כמה אתם חושבים יש? כמעט מה שאומר משה פיינשטיין. על העגלים זה גם כן על הפרות. אם אתה הולך כמו הבית יוסף, יש לך פה מתוך המציאות של ניו יורק, בערך 35-45% מקסימום שלא יהיו בלי שום צריכה. אז איך נלך ונאמר שמותר לשתות חלב? אני פעם שאלתי מישהו, אמרתי, אתם שצועקים כל הזמן, בית יוסף, בית יוסף, בית יוסף, בית יוסף. טוב, בית יוסף צודק, כן, מי אומר את זה? הרשב"א, הרשב"א, טוב. אז עכשיו איך אתם שותים חלב? רוב הבהמות הן טרפות. ולפי הכלל, הולכים אחר הרוב. אני לא יודע אם אתם שמעתם את הבעיה שהייתה לפני כמה זמן, יש בעיה רצינית מאוד עם החלב. מה הבעיה? שהיום הבהמות, הם מקבלים בגוף כל מיני גזים, וזה עלול לגרום להם להרבה בעיות, מביא מומחה, והוא ליד הצלעות שלהם עושה נקב קטן ושם אפילו פלסטיק, כדי שהגזים שהם אוכלים, כל מיני המאכלים, יצאו דרך הנקב הקטן הזה, שהבהמות לא ימותו. עכשיו יש בעיה, למה זה לא טרף? דיברו, היה על זה בלבול גדול. בלבול, כל הרבנים מדברים על זה. לפני 400 שנה התחילו בבעיה הזאת לדבר. אבל יש היום שהרבה שלא שותים חלב בגלל זה. אתם יודעים את זה? יש אומרים, אנחנו לא רוצים לשתות חלב, בגלל שעושים את הנקבים האלה, ועושים את זה במקום שלפי הדין זה מטריף. ליד החלחולת עושים את זה בסוף. בצלעות של הבהמה עושים את זה בסוף, נוקבים אותה ושמים שם אפילו מין פלסטיק כזה קטן, כדי שכל פעם יצא משם האוויר הלא טוב בגוף של הבהמה, ויצא משם הגז שלא תמות הבהמה. יש הרבה אומרים, זה מטריף אותה. עכשיו, בעיה נוספת יש לנו כאן. אני חושב שאנחנו מוכרחים לומר שהרמה הוא צודק. מוכרחים לומר את זה. ויותר מזה, אני ראיתי שבשיטת הרמב״ם, הוא אומר שמדינה, אם קוראים את את הסרחה, זה גם קשה. כאן לדומה, יש לך כאן סרחה. מה זה סרחה בדיוק? אתם ראיתם את זה או לא ראיתם? אז אני אתן לכם קודם כל שתראו. יש לנו כאן, אחד מהתלמידים מביא כאן את הספר, הייתי רוצה שתסתכלו בערך, זה צילום של סרחה. צילם את הסרחה, ותראו איך שזה הולך כאן. הסרחות של הבהמה, זה יוצא מהריאה לדופן. איך אנחנו עושים את הבדיקה? אנחנו מעבירים את היד בין הדופן, הנה כאן אני רואה שיש לכם כל מיני סימנים של ריאה, אני רוצה לעשות את זה תכף לבהמה, ותקלו, הנה זה סרחה, אתם רואים? תסתכלו, זה הריאה, תסתכלו כאן, זה הריאה, אתם רואים? זה חלק מהריאה. עכשיו יוצא מין חוט כזה, אתם רואים את זה בדיוק? אם הייתי אוכל לקחת אתכם אולי שבוע הבא ויהיה סרחה, אני אראה לכם את זה בדיוק. יוצא כמו מין חוט מהצדדים, לכן אנחנו מעבירים את היד אחרי ששוחטים את הבהמה, קוראים אותה, ויש כמו שמבדיל הבדל בין האיברים שהם למשל המעיים וכל אלה הדברים, ובין איברי הנשימה שזה הריאות, יש איזה משהו דייפרם, כמו איזה מין מסך. מה קוראים לו בתורה? מה קוראים לו בתורה? תראו את זה בעיניכם, מה קוראים לו בתורה? יותר את הכבד. יותר את הכבד, לפי רשי, זה הבד הזה, החתיכה הזאת שהיא מפרידה בין איברי הנשימה לבין איברים של שאר האיברים של המעיים וכל הרפש וכל הזה, כהכרס, כדי שלא יבוא לכלוך מפה לשם, כדי שברוך הוא ברא איזה משהו שמפריד ביניהם, וזה קוראים לו בתורה יותר את הכבד. אחרי שחיטת הבהמה שיוצא המעיים, אנחנו קוראים את זה ומכניסים את היד שם. אם היד הזאת עוברת מסביב לבהמה, אתם רואים, הנה כמו כאן, כאן, הנה כאן הריאה, אתם רואים את זה טוב, זה לא דבוק. מכניסים את היד, זה הריאה. מכניסים את היד ומעבירים אותה. אם היד עוברת, זה סימן שזה גלט. אם יוצא משהו שמדביק אותה לצלעות, זה כבר נקרא סרחה. עכשיו, יש סרחות שהן טרפות, יש סרחות שהן לא טרפות, לא ניכנס לכל הבעיות. אבל רק אני שואל שאלה פשוטה, אם נאמר שהבית יוסף והרשב"ם צודקים, אין לנו את הכלל הזה. אין לנו את הכלל, עוד בהמות הן כשרות. ועוד יותר, כמו ששאלתי אתכם, איך נשתה את החלב? אלא מוכרחים לומר שגם הבית יוסף וגם הרשב"א וכולם שמקריפים את זה, זה לא בוודאות טרפה. לכן הוא כתב, כאילו מאכיל נבלות לישראל. לפעד לפי שיטת הרמב״ם, אם אתם חותכים את הסרחה באמצע, ככה הרבה הבינו את דבריו, שכתוב מדינה, אם אתה חותך את הסרחה, ואתה נופח, ורואה שלא יוצא אוויר, זה קשר. אז אם נאמר שזה מדינה, הוא כותב, ככה הדין, אבל אני לא נוהג, אני לא אוכל. אני לא אוכל מבהמה שיש בסרחה. אמרו על הגאון מווילנה, שהוא גם כן היה מקפיד מאוד. לא לאכול, הוא אומר שהבית יוסף זה הדין. ושאלו אותו פעם התלמידים, שאנחנו הולכים לאיזה מקום, יכולים לאכול או לא יכולים, ואתם יכולים לאכול. זה כמו עבדה הריאה. למשל, אתה עכשיו הולך לאיזה בית, ואתה מקפיד כמו בית יוסף. ובבית הזה אוכלים גלת רגיל, גלת שם, כמו שאמרתי לכם, הם מוציאים 13 דקות. הבית יוסף אוסר את זה, הביא את הרשב"א. אז מותר, שאלו אותי כמה פעמים תלמידים, האם נוכל לאכול בבית הזה או לא? יכולים לאכול. ככה הגאון מווילנה אמר, למה? אתה לא יודע מה היה, זה גדר של, תגידו אתם, איך מגדירים את זה? עבדה הריאה מה הדין? זה מותר, אתה לא ודאי שיש שם סרחות. אולי גם הגלט הזה שהם כתבו, אפילו שהם רגילים להוציא סרחות, בבהמה הזאת לא היה סרחות. אז דנים את זה לכולם. דנים אנחנו את הבהמה הזאת לכולם. עכשיו אנחנו נעמוד בשאלה החשובה ביותר בבדיקת הריאה. במקרה ובאמת יש סרחות, מותר למערך. איך מותר למערך? זה בעיה גדולה מאוד מאוד. תדעו לכם שהיום השוחטים, כל אחד יש לו ציפורן כמו גמל, ומורידים אותם כמו סכינים, וחותכים ומוציאים, וזה באמת נקרא את התשובה של הפתחי תשובה. גם הרמה, גם הרמה, מה הוא אומר? תקראו את הרמה עוד פעם, תקראו אותו, גם שהוא מתיר, מה הוא אומר? ותקרא, וצריך מכל מקום צריך הבודק, תקראו בשורות הרחבות, בסעיף י' ג' שמתחיל להיות שורות רחבות, כן? על מה שיסמוכו מכל מקום, תקראו את זה כולכם, ומכל מקום, ביחד נקרא את זה, כדי שישאר במוח מה שהוא כותב. ומכל מקום צריך להיות הבודק, יראה אלוקים שיודע נחת. אתם יודעים מה הם עושים היום? תקראו את זה בפתחי תשובה. תקראו את זה שלא ינהל, תקראו את הפתחי תשובה ביהודה. זה בעיה, זה עוד בעיה. חוץ מהבעיה הזאת, מה שהרמה אומר, עכשיו נהיה לנו תורה חדשה. כדי להתיר את הכל, עושים לך מותרים לכם, שרואים לכם, הכל רוצים להתיר את זה, וסומכים על הפתחי תשובה. בבקשה, מישהו יקרא לנו את הפתחי תשובה. תקרא. יודלת. עיין בעיר יותר.
עיין בעיר יותר.
הם פרי מגדים.
ועיין פרי מגדים שכתב, ומה שנהגו שוחטי זמננו, שמחלפין הסרחה בציפורן, מעל הריאה, ואחרים טריפות בישראל.
עד כאן. היום ככה הם נוהגים. יש להם ציפורניים עבות וחזקות, והם ממש מנתקים את זה. אני ראיתי. ממש, תדעו לכם, הכשר זה זהו מה שאתם קוראים פה. הגלת כשר זה מה שאומר הרמה. שגם הבית יוסף לא הסכים איתו. אבל הכשר זה מה שאתם קוראים פה, תדעו לכם. שהם לוקחים עם הציפורניים שלהם וחותכים אותם ממש. אני ראיתי איך שהם עושים את זה. תמשיך עוד, והיה בתשובה תפארת צבי. היה
בתשובה, דיבר צבי, כתב ידעי הסימן דל הצעריך, ליישב מנהג זה, שהתפשט במדינות אשכנז ופורים, בליטה, שקורפים לסלחה בהריה, ואם עברה בודקים על ידי נפיחה, ומצא סעתו ומנהגנו.
רק המחמיר.
רק המחמיר, עצמו הקדוש יאמר לו.
והאם בתשובת חתם סופר, תקרא. גם בתשובת חתם סופר.
לא, סופר, הסימן למדן כתב, זה לשון, מריש, הרי קשי לי מנהג השופטים, בכל התפיצה וכלוף הסרטה מעל השם, אחר כך ידי הפושרים.
זאת אומרת, הם מורידים אותה, אחר כך שופכים מים, ורואים אם זה מבצבץ, זה מטריף, אם לא מבצבץ זה קשר.
לא שקטה ולא נחה דעתי, עד שהגיעה לי ספר פרי תבואה, ראיתי
בסעיף
קטן קופנון גמל, תשובת הגאון, קוראים עליו סנדר
שור,
אמרתי, ברוך שבחר בנהגים ישרים. בכל מקום שומע נפשו, ירחק מכל כאותב הזה, עד כמה שנה.
והאם בתשובה בדפריים?
והאם בתשובה בדפריים, החלק יודע סימן יודחת, שנשאל ובודק, שהכניס ידו לפנים, והרגיש את סרחה בדופן, הוא פרק אותה לצד הדופן, על סמך שיבדקנה במיוך, כנהוג, ואחר כך הכניס...
זה כבר שאלה אחרת, לא מעניין כל כך. אבל שימו למה שאנחנו קוראים פה. אנחנו קוראים שהרבה מהגדולים אמרו בדיוק מה שהרמה אומר. עכשיו כבר אין להם, לא הבית יוסף ולא הרמה. הבית יוסף אוסר. הרמה מתיר. מה הוא מתיר? קראנו את זה, להיות יראי אלוקים למעך בנחת. זאת אומרת, בעדינות רבה, ככה לעשות, אתם רואים? ככה, שאם היא סרחה זריר בעלמה. מה הוא אומר? אני חושב שהוא צודק בזה. לא יכול להיות שרוב הבהמות הן טרפות. אם אתה עושה את זה בצורה כזאת, נגיד שיהיה רוב קשרות. אבל אתה ממעך אותם בעדינות רבה, בעדינות, ובאמת צריך יראי שמיים, לא כל אחד. צריך אדם שהוא באמת נפש עדינה, יד עדינה, ועושה את זה בעדינות רבה, מנעך בנחת. אבל לקחת את הציפורניים, זה בעיה. כשאתם היום אוכלים כשר, תדעו לכם, כשר טוב, אני לא אומר כשר לא טוב, של ברוני שיונה, לא, שיש שם טוב ובוא, אני לא מדבר. כשר טוב, אם אתם אוכלים היום כשר טוב, שרבנים מוסמכים עומדים, תדעו לכם שזאת הבעיה. הם קולפים אותה מעל הציפורן, לא ירא שמיים ולא שום דבר. מביאים אדם שיש לו ציפורניים עבות וחזקות, הוא מוציא ומוציא ומוציא, עד שיוצא את הסרחה, שופכים על זה מים, נופכים. אם מבצבץ, אומרים שזה טרף, אם לא מבצבץ, כותבים על זה כשר. וזה כשר, זה מה שהם עושים היום. הרבה מרבני ישראל אסרו את זה, אתם רואים כאן, שהפרי מגדים טען שהם מאכילים טרפות, והחתם סופר אמר שומר נפשו ילחק מהם, ולא כדאי לאכול בכלל כשר. כשר זה בעיה גדולה. עכשיו בואו אני אגיד לכם, הגלת זה רק כשר, הבנתם? הגלת של אמריקה, אם הם שוחטים מוסמכים וטובים, כמו שיש להם כאן של הקבוצה הזאת ברויר, הם יהודים כשרים שמעתי ודקדקנים במצוות, הגלת שלהם זה כשר של הרמה. ואם הם חותבים על זה גלת בית יוסף, זה השיטה הזאת שקראתם עכשיו מקודם. אז אם אתם רוצים להדר ולקחת באמת כשר לפי שיטת הרשב"א והבית יוסף, צריך להדר ולקנות רק גלת בית יוסף שכתוב על זה. אני חושב שזה אולי גם יותר יקר, אבל גלת רגיל זה יכול להיות כמו הרמה, יכול להיות שזה באמת גלת, יכול להיות שלכן בספק אפילו אותם שמחמירים יכולים לאכול בזה. למה זה דין שנאבדה הרעה? יכול להיות שהיה בה, יכול להיות שלא היה בה. עכשיו יש לנו עוד נקודה אחת שכדאי להבהיר אותה. בדרך כלל הרמה מאוד מחמיר בשחיטה, בכל הדברים, מה שהבית יוסף הולך לפי התלמוד, אסור, אסור, שהיה למשל יש לה שיעור, אסור, דרסה יש לה שיעור, אם שחט את הרוב, אסור, הכל הוא הולך בחומרות. כשבא לעניין הסרחות, הוא מקל. למה? הוא היה תמיד מחמר, ידוע, הרמה מחמיר, הרמה תמיד, הכל אסור, 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 אסור. הבית יוסף אומר את השיטה שלו, דין התלמוד. אני חושב שיש לזה סיבה גם כן היסטורית. הרמה היה רב של הקהילה הכי גדולה בעולם כמעט, קרקוב, קרקוב היום, היה הרבה יהודים שם. והבית יוסף היה בצפת, הוא כתב את ספרו בצפת בבריה. הבית יוסף היה איש הלכה, יושב בחדר עם קבוצה קטנה של יהודים בצפת, אולי היה שם 400 משפחות, זה הכל. כל מה שאתם שומעים, גאונים, צדיקים, גאונים, נכון? מקהילה קטנה מאוד. ישבו 400 משפחות, כך כותב באחד הספרים, כותב על זה המערכו, חיים ויטל, אחר כך זה התפתח, אולי הגיעו ל-1,000 משפחות, זה כל מה שהיה. היו כל היהודים בצפת ובסביבה 1,000 משפחות, בימים הטובים שלהם, 1,000 משפחות. והם ישבו ולמדו תורה, פסקו הלכה. יש להם שולחן ערוך, יש להם רשב"א, ער"ן, ער"יף, ער"ש, שוב פסקו. הרב של האשכנזים היה רב של קהילה גדולה של בעלי בתים, אלפים ורבבות, אולי 40-50 אלף יהודים היו בזמנו. זה לא הייתה קהילה כזאת גדולה. והוא תמיד היה צריך להתחשב במציאות. היה עליו לחץ גדול, למשל בהמות, הגויים תמיד עשו צרות ליהודים, לא קנו מהיהודים, והיה צריך גם למצוא דרך, לכן כל דבר הוא מחמיר, אבל כשמגיע לדבר מציאותי, דבר שהוא חי איתו יום יום, שזה בעיית הסרחות, בעיה שהיא אז יהיה לך פעם ב-10 שנים, בעיה דרסה פעם ב-20 שנה. כל הדברים הוא מחמיר, אין בעיה, תעשו, תחמירו. כשמגיע בעיה יומיומית, שזה בעיית הסרחות, אני חושב שהייתה גם לחץ של הקהילה, לחץ של המציאות, מה, להטריף את הבהמות, קהילה תהיה, תתרושש. לכן הוא קצת חיפש, תמיד, יש לנו גם ראיה לכך, שלגבי העסק עם הנוצרים. לפי הדין, אסור להתעסק איתם. כותב הרמב״ם, הנוצרים עובדי עבודה זרה הם, כן יש להם דינים שאסור להתעסק איתם, יש גמרות מפורשות, יום ראשון, יום שני, בארץ ישראל, בחוץ לארץ, הלכות בליסוף. עכשיו הקהילה, איפה היא גרה, באיזה ארץ, נקרא הכל, זה מוסלמית או נוצרית? נוצרית. עכשיו, מה עושים הקהילה? מה, אי אפשר לעשות ביזנס? תמיד הוא מוצא כאילו, אומר, לא, אתם יודעים, הנוצרים לא מצווים על שיתוף. יש ספר שכתב אותו הרב שכטר, ספר מאוד יפה, נפש הרב. והוא כותב שם בספרו, והוא אומר שהרב סולובייצ'יק שהגיע להלכה הזאת, הוא אמר, אני לא מבין מה הוא כותב הרב, מה זאת אומרת לא מצווים על שיתוף? כל עבודה זרה שישראל נהרגים עליה, בנוח מצווה עליה. אז הוא אומר שהרב אמר, אני לא מבין, ודחה כמעט את שיטת הרמה. תקראו את זה בספר נפש הרב, בשם הרב סולובייצ'יק. בוודאי שהוא צודק, אין ספק בזה. הרמב״ם כותב, הנוצרים עובדי עבודה זרה הם. כל כיתותיהם, תראו את זה, היום יצא כתב יד המדויק של קפח, פירוש המשניות, זה מכתב ידו של הרמב״ם בעצמו. אז הוא כותב שם, הנוצרים עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון זה יום אדם, וזה ושם. לחץ, לחץ של הקהילה. לכן הוא מצא דרך, טוב, יש שיטה כזאת האומרת, שהנוצרים לא מצווים על שיתוף, ממילא אין את הדינים, חומר הדינים של עובדי עבודה זרה, מצא דרך. עוד דבר אנחנו רואים בקולות גדולות אצלו, בנוגע לריביות. בריבית, אם תסתכלו בהלכות ריבית, הרמה מאוד נוטה בכל מיני קולות, כל מיני קולות שלא שערו מבותיכם. מוצא דרך כדי שיהיה מציאות של חיים בין היהודים והגויים בפרט. כיוון שהם היו חיים בין הגויים, והיה פרנסה מאוד קשה, בעיקר הפרנסה של חלק גדול מהיהודים היה מהריביות, היה להם קצת כסף ובזה היו מתפרנסים. לכם תראו הרבה קולות, אותו דבר גם כן בעניין של יין נסך. בעניין של יין נסך שזה אסור בהנאה, אתם מגיעים להרמה, הוא פוסק לכולה. שהנוצרים היום לא נאסר ינם בהנאה, ואם יש לך חובות תיקח, רק תציל. אנחנו רואים בפסק דין שלו נטייה גדולה להתחשבות בקהילה הגדולה. ולכן בדרך כלל הרמה הוא הולך נוטה להחמיר ברוב הדברים. בפסח אתם רואים תמיד חומרות, בהלכות שחיטה תמיד חומרות, בהלכות טרפות תמיד חומרות. כשמגיע לדבר היומיומי, פתאום אתם רואים מתהפך את הקערה. הבית יוסף הוא המחמיר, והרמה הוא מתחיל להיות המקרה, אתה תמיד מחמיר. אותו דבר שמגיע לעניין ריבית, בהלכות ריבית, בעניין שטר עסקות וכל הדברים האלה, אתה רואה מתהפך. תמיד, הבית יוסף הוא המחמיר, והרמה הוא המקל. עניין יין נסך, לגבות את זה מהגויים, לעשות ביזנס עם הגויים. אתה רואה עוד פעם מתהפך, שתמיד הבית יוסף הוא המקל, והרמה הוא המחמיר, אבל שמגיעים לדבר חשוב של ביזנס, אני כך חושב שיש איזה עניין של חשיבות גדולה בעניין הביזנס. וגם אנחנו רואים את זה בעניין יחס לגוי. היחס לגויים, דעת הרמב״ם, מאוד מאוד מחמירה. הוא אומר, אסור לרמות, אסור לגנוב גוי, אסור לנהוג בו ברמאות. הוא כתב בפירוש המשנות בכלים, תסתכלו בפרק י"ב מהלכות, או י"א או י"ב, יש לו פירוש משנות. זה לא כמו היחידים שמתירים לעונות ולרמות את הגויים. אבל כנגד זה הרמה אומר, טעות הגוי מותרת, אפילו לרמות אותו מותר. למה? זה היה החיים. היה החיים שלהם. כנגד הרמב״ם והבית יוסף שהם אסרו באיסור חמור לרמות גוי. אומרים, הגוי טועם מעצמו, הגמרא מדברת. וגם הוא הולך ואומר לגוי, תשמע, אני לא יודע את החשבון, אתה הוא היודע. פתאום אתם רואים מתהפך את השיטה. והרמה הוא המקל, הוא אומר אין דבר, גם לרמות מותר, אין דבר, זה בכלל הם, לעשות להם כל מיני חוכמות על זה שאתה תיקח את הכל, בגלל להטעות את הגוי מותר. הגמרא היו האמוראים והתנאים היו מרמים את הגויים, גם לנו מותר, כך הגמרא אומרת בזה. אתם רואים שמתהפך את השיטה, למה? אני חושב שזה גם כן אותו דבר, היה להם בעיה של פרנסה, בעיה גדולה מאוד. עכשיו פה אנחנו מוצאים את אחת הקולות הגדולות ביותר של שיטת הרמה בעניין הכשרות. תמיד מקובל לחשוב תמיד שהאשכנזים הם מחמירים והספרדים הם המקילים, השיטת הבית יוסף. אבל בדברים שהם צריכים אותם יום יום, פרקטי, תמיד זה מתהפך. וכאן הקולה הגדולה שלו. על כל פנים, כשאנחנו דנים עכשיו בעניין הסרחות, יש לנו עוד כמה יסודות גדולים ללמוד את זה, וכדאי שנלמד את ההלכה בנוגע למה שנקרא מדופן צער, ואני אסביר לכם את זה שתבינו את, את העניין של דופן צר. הוא אומר, כן, תקראו סעיף י"ח, בבקשה, תקרא סעיף י"ח בשולחן ערוך, כיוון שזה הלכה מאוד חשובה, גם כאן יש לנו את החומרה של הרמה, אבל מה מצד שני כולה על ידי זה שאפשר, תקרא. ראה שנקבע.
ראה שנקבע במקום חיתוך העונות בגב העונה כנגד הדופן, ודופן תות מכה בסרחה בבשר שבין הטבעות, או בבשר הוא בעצם כשרה, אבל אם היא סרוחה בעצם לבדו, טריפה.
רגע אחת. כדי להסביר לכם את הדבר הזה, קודם כל אני צריך להסביר לכם מה זה ראה. הנה כאן יש צילוב של ראה ואיך שהיא מונחת בבהמה. אתם אומרים, זה הראה. עכשיו אני אסביר לכם את הדברים. זה נקרא אומות. כמו אמא, עיקר הראה. אלה נקראים אונות, כמו אוזניים קטנים. אתם רואים, 1, 2, 1, 2, 3. יש 5 אונות ושתי אומות. אומות, אונות. כבר, עכשיו תסתכלו טוב, תראו, זה קוראים אומות, זה קוראים אומות, זה קוראים לזה ורדה, זה צילום אמיתי. עכשיו דעת הבית יוסף, תסתכלו כאן לבהמה, הנה זאת הבהמה, אתם רואים שאנחנו מכניסים את היד מפה ובודקים את הריאה, מכניסים את היד. דעת הבית יוסף, שזה הולך בצורה כזאת, נגיד זה הגב של הבהמה, כך היא, וכאן יש לנו את הריאה, פה הריאה. עכשיו, זה הצוואר של הבהמה, פה זה הצוואר, קנה ושת, הקנה הולך לריאה, קנה, הנה זה נגיד הקנה, זה מגיע לריאה, פה הריאה. הוא אומר דבר מעניין, שפה מתחילים האונות, אתם רואים, זה למעלה. זה אונות, זה למעלה, קרוב לצוואר, קרוב ללשון. זה למטה. אומר, תשמע, אם יש בה אונות, כנגד הדופן, הנה זה הדופן, אתם רואים את הדופן? אם יש שם סרחה, זה נקרא רביתה, ככה הגמרא קורא לזה. אז אנחנו מתירים את זה. לא בעיה, יש סרחה כנגד הדופן, זה כשר. הרמה, תקרא את הרמה, זה הבעיה הגדולה גם כן. זה נקרא כשר ספרדי ולא כשר לאשכנזים. כן, תקרא את זה.
ולידן, אין נפקות הפחלוקים אלו, גם לכל החלוקים אשר התבעלו עד סוף הסימן, ונהגו באלו הרצות להטריף הכל, ואין לשנות כמנהג קדמונים הוא באשכנז וצרפת, שאנו מבני בניהם. לכן, אין להכשיר שום סלחה בריאה אם לא שתי עונות.
עד כאן, לא שולחה, רק בדברים מסוימים. עכשיו תראו מה יש כאן בעיה. כאן אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין על ההלכה הזו. על כל פנים, דעת מרן הבית יוסף, תסתכלו כאן, בבהמה, מה שנמצא למעלה, אם זה באונות, ראיתם מה זה אונות, נכון? ראיתם את זה? עוד פעם, אני מראה לכם אונות, הנה זה אונות. הוא אומר שאם יש בה סרחה כנגד הדופן, נגיד זה הריאה וזה הדופן, אם יש אפילו סרחות זה כשר. על מה אומר חס ושלום? אנחנו לא אוכלים את זה, צריכים להוציא אותם. עכשיו זה כאן סיפור קצת, סיפור מאוד מעניין. מה אתם חושבים פסקו גדולי אשכנז? למשל, ניקח לדוגמה אחד מהגדולים הגדולים שהגאון שעדת אריה, בוולוג'ין הוא היה רב, אחר כך הוא עבר למינס. הוא, יש לו תשובה גדולה, הוא אומר שהמרן הוא הצודק, למה אנחנו סתם מטריפים? ועל זה כתב ערוך השולחן, שמאחר והשעדת אריה יתיר את זה, אנחנו גם כן, ערוך השולחן בנוברדוק, אנחנו בליטה, אנחנו מתירים את זה. ושמעתי מאיזה רב מומחה אחד אומר, מאחר ובליטה התירו את הריאות כמו השיטת הבית יוסף, הם טוענים שזה הפשט בגמרא, אנחנו גם כן נוהגים להתיר את זה. אפילו שאני אשכנזי, כך הוא אמר לי, מומחה אחד, אמר, אני אשכנזי, אבל אני מבני בניהם של אנשי ליטה, ותסתכל בערוך השולחן ובגאון שהגת הרי. עכשיו נהיה בלבול גדול עם זה. עד היום יש שתי שיטות. יש שיטה הדוגרת בשיטת הבית יוסף, בהלכה הזאת, וזה גם הרבה סרחות יש. שאומרים, אין בכלל, אם יש סרחה זה לא בעיה בכלל. כשר, אפילו שיש סרחה. יש הדוגלים בשיטת הרמה, והם קוראים לזה כשר ספרדי. זו השאלה, אנחנו לא נוכל מזה. יש תשובה גדולה בהשאגת אריה, תשובה עצומה בעניין הזה, ותסתכלו גם בערוך השולחן. בסימן למתה, שהוא אומר, יש לנו כפולה בדבר הזה. מעניין מאוד שהרמה הוא מחמיר, אבל מצד שני הוא מכר על ידי מרוך ומשמוש. זאת אומרת, אנחנו נוהגים להקל בזה. עכשיו תקרא את סעיף י"ט, ודווקא.
ודווקא כנגד העונות, הוא דמחשיב, והשלו כנגד העונות
חריפה. עכשיו תלמדו את הכלל. קוראים לדבר הזה דופן צר. דופן צר. בגלל שכאן הדופן הולך ונהיה צר מאוד, וכשהבהמה נושמת, אז זה נדבק איתה. יש לזה דבקות, אז אומרים שאין בזה בעיה. דופן סותמה. כבר אומרת, צריכה בדופן סותמה, כאן, במקום הזה, שזה כל שלושת העונות, מפה שלושה, מפה שניים, וזה נקרא דופן סותמה. הוא אומר, אנחנו מכשירים את זה. עכשיו הייתי רוצה רק לשאול אתכם כאן שאלה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו למדנו את שיטת הבית יוסף, שיטת הרמה, את החומרות, את הקולות. למה בכלל סרחה זה אסור? למה זה אסור? אם הבהמה יוצא מן החוט, שזה דבוק, זה אסור. אם המחמירים, צריך להוציא אותה. למה? למה? הייתי רוצה לשמוע מהתלמידים. לא, אתם חולים פעם? נו, תשתפו אותי איתכם. יש בזה מחלוקת גדולה בין ראשי לתוספות. המחלוקת היא איך מגדירים את השרחה. האם עתיד השרחה הזאת לגרום לנזק, כיוון שיש שם חוט, ובמשך הזמן זה מתנענע, וזה ינתק. כשאתה סוחב את השרחה מגוף הריאה, נהיה חור בריאה, זה נקרא נקר. זה הסיבה. או שבאמת לא זאת הסיבה, אלא באמת היה נקב, ובמשך הזמן זה הלך ונהיה על זה קרום, והקרום בא לחסות את הנקב שהיה. ויש לנו כלל האומר, קרום העולה מחמת המכה לא מועיל. בזה נחלקו הראשונים את הסיבה ואת הטעם שהשרחה היא עוצרת. יש כמו שאמרתי לכם, שיטת הרמב״ם, שמעתי גם כן שהתימנים הם הכי מקילים בעולם. אין כמו הם מקילים. הרמב״ם לא היה אוכל את זה, נכון? אומרים הרמב״ם לא אכל, שלא יאכל. אבל אנחנו רואים מה שהוא כתב. הוא אמר שמעדין אתה חותך. מה הם עושים? כשיש להם סרחות, הם לוקחים סכין חד. סכין חד מאוד. והם קולפים בעדינות, בעדינות רבה. לא ב... עכשיו מצאנו כאן בידיים בעדינות, זה שיטת הרמה. אחר כך ראינו את השיטה השנייה שבציפורניים. עכשיו יש לך כבר עוד שיטה שלישית. אני זוכר שכמה רבנים אמרו, זה ודאי תערף. אמרתי להם, למה אתם אומרים, זה ודאי תערף, תקוע את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שלפי הדין, אם אתה מוציא ונופח, אין בזה שום בעיה. אתה מוציא אותה אפילו חותך ככה לשון של הרמב״ם. מדינה אפילו אתה חותך את השמחה. והרבה הבינו אותו, גם הפריטואר. אתם יודעים מזה הפריטואר? מי היה הפריטואר? האור החיים הקדוש, יודעים. כתב ספר פריטואר, הוא אומר גם כן, שאני מבין את הרמב״ם כך, שמדינה של ההלכה, אם אתה לוקח סכין וחותך מספריים, באמצע וזה כמעט יהיה, אתם יודעים, אם הרמב״ם הוא צודק, והלוואי שהוא צודק, כולם אוכלים קשר. אין אוכלי טרף. כל ששחט אותו יהודי, זה 99% קשר. למה שאם אתה חותך באמצע לא יצא אף פעם אוויר כמעט. האוויר יוצא כשאתה מוציא אותם. אז מה הם עושים? הם חותכים, מקלפים את הריאה בעדינות רבה עם סכין. אז אני פעם שאלתי תימני אחד, אמרתי, איך אתם עושים את זה? הרמב״ם אומר שהוא מעולם לא אכל דבר כזה. אז הוא אמר לי, נכון, הרמב״ם אמר שהוא לא אכל, היה מחמיר, אבל הוא בעצמו כתב שזה קשר. מה אנחנו נעשה בתימן? שימו לב כאן. בתימן היו היהודים מסכנים, שם הם גויים אכזרים שאי אפשר לתאר אותם. רשעים שלא היו כדוגמתם. והם לא היו קונים את הבהמה מהיהודי כשזה יוצא טרף. לא היו קונים את זה. בסדר. אז היהודים היו מוכרחים והיו עניים גם כן. יודעים מה זה להקריף בהמה, להקריף פרה, זה נזק גדול היה. לכן השתדלו כמה שאפשר למצוא. זה כמו שהרמה מצא דרך במיעוך, הם מצאו כבר בהרמב״ם, אצלם הרמב״ם זה הפוסק הראשי, הם מצאו דרך להוציא אותם לגמרי. ואני אספר לכם סיפור. פעם אני הייתי בפרס, ונכנסתי אצל הגוי לשחוט תרנגולים. טוב, קניתי בנו כמה תרנגולים, ושחטתי אותם. אחד מהם יצא טריפה. שחטתי אותה, כנראה והבשת לא נשחט, כמעט פרים. הגויים. אמרתי לו, תן לי תרנגול אחר. לא רצה. אמרת, תראה, מה אתה מפסיד? אתה מוכר את זה? אומר, לא, זה הקרית, זה תיקח. בקיצור, בסוף, הסכים לקבל תרנגול גדול שזה היה, לתת לי תרנגול כמעט שלא שווה כלום. היה אולי 10-20% שווה מהאוכל הגדול. אמרת, טוב, וזה אני מוכן להחליף. אחרי זה הוריד לו את הראש, מחר את זה לגויים. רשעים. סתם, יהודי עושה להם תמי. פעם נכנסתי אצל הגויים בפרס לקנות לחם. אז ראיתי פת גויים, זה לא מערבים בו שום דבר, פת פלטר. אז נגעתי באיזה כיכר לחם אחד, לראות אם זה טרי. הוא קפץ עליי, את הלחם הזה אתה תיקח. זה אין לך מה, למה? שאני תימתי לו את זה. זה הסברה. יהודי שנוגע, זה נהיה תמי, ממילא איך הוא יכול לאכול את זה? צריך לתת את זה רק לכלבים, או לכך הם היו ערורים ורשעים, הגויים שהיו בתימן, שאני בעיניי ראיתי את זה. אני בעיניי חוויתי את זה. איכשהו לא נתן לי את הלחם הזה להחליף. אתה נגעת בו, אתה תיקח אותו. והיהודים השתדלו עד כמה שאפשר למצוא כל מיני אפשרויות כדי להכשיר את הדבר. עכשיו יש לנו עוד בעיה גדולה שהייתה בין החסידים לליטאים. כדאי לכם ללמוד את הבעיה הגדולה בשחיטה. הרמ"א אומר, הבית יוסף אומר ככה, שאם אתה לוקח סכין ואתה משחיז אותה, ומגעה כמגע ראש השיבולת, חד מאוד, וכשאתה מעביר את היד, זה לא פגם, אבל זה מאוד חד, כאילו תופס את היד שלך, זה קשר. הדברה אומרת שהיה רב אומר את זה, מי יביא לי את הבשר הכי טוב מזה, אני אוהב את הבשר הזה. פסק כמו הגמר. רבני אשכנז אמרו, לא, לא. אתה צריך שזה יהיה חלק, 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 חלק. טוב. זה כתוב בבית יוסף וכתוב בהרמה. עכשיו בא רב זלמן מילד. הוא אמר, אני רואה את השחיטה, זה לא טוב, מענים את הבהמה, מעבירים אותה, ושאולם מקפידים שיהיה מאוד חלק באשכנז. אז הוא אומר, אני לוקח את שיטת הבית יוסף. כשאנחנו נעשה את הסכינים, קוראים לזה סכינים המלוטשים, תקראו, יש לו תשובה גדולה. יש לכם את שולחן ערוך הרב פה, נכון? שולחן ערוך הרב זה נקרא, שכתב אותו רב זלמן מילד, בעל התניא. יש לו ספר שנקרא, יש לו בסוף חלק התשובות. אז יש לו שם כמה תשובות. אחת התשובות, סכינים המלוטשים. זאת אומרת שהיו עושים אותם בליטוש, מצער, חדים מאוד. אז הוא אמר, אני שוחט בהם. אני שוחט. אני, הבית יוסף הוא צודק. בגמרא כתוב שהרבנים הגדולים היו אומרים, מי ייתן לי מהבהמה הזו? אז אני שוחט. ותהום כל אירופה, מחלוקות, קנאה ושנאה ותחרות. הכריזו על השחיטה של החסידים שזה טרף. אני לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור. זה היה לפני קרוב ל-200 שנה, היה מהומה גדולה עם עניין השחיטה. היה כמה בעיות, אבל אחת הבעיות הגדולות היה גם עניין השחיטה. אתם שוחטים בסכינים מלוטשים, ומלוטשים זה לא לפי שיטת הרמ"א. הרמ"א אמרו להם, אבל בית יוסף אומר את זה. אמרו, אנחנו, אסור לנו לשנות את המנהג, אנחנו גרים באירופה, באירופה הרב שלנו היה הרמה, ואתם פתאום רוצים להמציא הלכות, להיות כמו הבית יוסף. ונהיה מהומה גדולה באשכנזים באירופה. שלא נדע, שלא נדע. הקהילה ממש התפלגה, ולא היו אוכלים אלו מאלו. והם היו מכריזים ואומרים שהשחיטה של החסידים חס ושלום זה טרף. היום ברוך השם יש סכינים שקוראים להם מילר, ויטקין, סכינים מאוד טובים. אפשר לעשות גם את זה וגם את זה. שיהיה גם חד חד מאוד. וגם אפשר להשחיז את זה ושזה יהיה חלק. והיום בימינו ברוך השם, אני אגיד לכם, אני כמה פעמים נכנסתי לבדיקת סכינים, ממש אין מה לדבר על סכינים. היום סכינים מאוד, אם הוא שוחט ירי שמיים כמובן, ויש עליו בודקים, וכל פעם הם בודקים, זה מאוד יפה. אותו דבר של אמפייר, של העופות. הלכו כמה אנשים הולכים ואמרו, תדעו לכם, סתם עלילות, זה אויו לא טוב, זה אומרים הכל מהודר, הסכינים חדים וחלקים, והשוחטים ירי שמיים, והם מומחים גדולים, ואין שום בעיה לקחת משחיטה של אויו, אין בזה שום בעיה. לפני כמה זמן אספר לכם סיפור, לפני קרוב לאיזה 3 שנים, היה יהודי אחד במנסי, כל השחיטות טרף, רק שלי כשר, רק שווה, ואסף איתו גם קבוצה של כמה אנשים, מלחכי פנחה. חברים שלא היו, ועשו רק שלה, תקנו ממנו, תקנו ממנו. מה יתברר בסוף? שם אכיל נבלות וטרפות לישראל. זה סופם של כל אלה שמדברים, אף פעם לא לדבר רע על בן אדם. תיזהרו בזה. וכל מי שמדבר רע, בסוף הם נכשלו. אז אותם החסידים, שהקול של אויו לא טוב, של אמפייר לא טוב, שלנו טוב, תקנו, מה יתברר? שהיה מוכר להם נבלות וטרפות. עד שתפסו את זה. נמשך הרבה זמן. היה רעש גדול, לא יודע אם אתם קראתם את הסיפור הזה, אתם יודעים את זה, אה? זה סיפור מאוד עצוב, שבא ללמד אותנו שלא לדבר על יהודי על יהודי. אם היהודים של לובביץ' של שוחטים טובים, של אויו שוחטים טובים, של סאטמר שוחטים טובים, אני כמה פעמים ראיתי את הסכינים, הלכתי באופן פתאומי, בדקתי, ראיתי שכולם ברוך השם, אלא יש להם את הקולות של הרמה, זה הבעיה. אם אתה רוצה ללכת ולסמוך על, על הבית יוסף, תבקש, אם לא ישקרו אותך, יכתבו על זה גלד. וגם אם אתם רוצים לאכול כמו הבית יוסף, תאכלו עגלים. קראנו את זה בסעיף, תקראו את זה עוד פעם על, לגבי העגלים, הנה תקרא את זה, בסעיף י' ג' בסופו. מי שרוצה באמת ללכת לשיטת הבית יוסף, אין בעיה, יכול גם פה להיות בית יוסף. תקרא את זה, נכון? ועגלים ערקים, כן. עוד נהגו בעירנו, שתי שורות לפני הסוף, עוד נהגו בעירנו, תקרא את זה בקורה. בדף, בסימן י' ג' בהגעה בסוף, עוד נהגו בעירנו, תקרא את זה. שתי שורות לפני הסוף של הרמה, כן, עוד נהגו בעירנו. מצאתם את זה?
כן.
תקרא.
עוד נהגו בעירנו להטריף כל סלחון גדעים וטלעים.
כן, מה זה גדעים וטלעים? כדאי לכם להבין, תקרא ב... בספטי כהן בלמד חד, גדעים וטלעים, כתב הבית חדש.
זה הבית חדש שנראה בעיניי שנבדק הרב ראשונו לחלק בין עגל
לעגל,
ודווקא בעגלים ערכים, דהיינו שהוא תוך שנתו יונק או חריבי או חנן וכו'. אבל גדעים וטלעים, אף פי שאינו יונק כלשהו, נקרא בשם גדעי וטלעי, בשם בני אדם, דינו שלא ממערך בהם רק המשום.
כן, אני שמעתי שדווקא הם נוהגים דווקא בהלכה הזאת. אז מה הוא כותב כאן? שהמנהג של האשכנזים הוא מנהג, זאת אומרת, שיטת הרמה, שבעגלים לא למעך. אני שאלתי פעם יהודי שהיה לו בית שחיטה. אמרתי לו, מה המצב ויל? מה המצב של הויל? אומר, אנחנו הולכים כמו הרמה, אנחנו לא ממעכים, וכמו שכתב הרב יוסף, רב משה פיינשטיין, הוא אומר שיוצא להם או 15 למאה, זאת אומרת 15%, ולמקילים, למקילים יוצא להם, הוא אומר 40 למאה. הוא יודע מה זה מקילים, כתוב שלא למעך. עכשיו תשמעו על העגלים האלה, זה לכאורה, זה הדבר הכי טוב. מי שרוצה להקפיד וללכת, שזה יהיה מהודר, שיוכל עגלים. אבל יש כאן רב משה פיינשטיין, בואו אני אגיד לכם את התשובה המעניינת שלו. רב משה פיינשטיין בספרו, אבן העזר חלק ד' וחושב משפט, חלק ה', מה זה? בספר האחרון שהוא יצא, הירוק הזה, לפני האחרון, האחרון חלק ח', חלק ו', חלק ז', חלק ז'. בספרו הוא דן בשאלה של עגלים. והוא כותב דבר מאוד מעניין, אומר, אני אומר לכם לא לאכול עגלים מכמה סיבות. מי למד את התשובה איתי של העגלים? תגיד, מה הוא אומר?
משום שמאחרים אותו... כל מיני דברים שהוא לא רוצה אותם.
דבר ראשון אומר שיש בזה עניין של צער בעלי חיים. יפה. הוא אומר שאת העגלים האלה שאתם רואים, למה הם לבנים, הבשר שלו לבן? למה? הוא אומר, הסיבה לכך שמכניסים אותם למין חדר חשוך, ולא נותנים להם ללכת, כדי שהשרירים לא יתחזקו. ואחר כך מאכילים אותם כל הזמן בשומן. יש מין שמן כזה, שכל הזמן נותנים להם את זה לאכול בכוח. וסיפר לי שוחט, דבר מעניין, אומר שבאו אליי העגלים, הרבה מהעגלים הם לא יכולים ללכת, והם נופלים, שמביאים אותם, הם לא יכולים ללכת אפילו. אז הוא אומר שפיינשטיין טוען, קודם כל זה אכזריות. אל תיגעו בדברים שאנשים מתאכזרים אליהם. תורה התירה לנו לאכול ולשחוט מה שצריך לאדם, אבל למה לעשות כזאת אכזריות, כמו פרא האדם לעשות לבעלי חיים האלה? יש לנו בתורה איסור שנקרא... צער בעלי חיים, איסור מקורש. אם כן, כמה שיש לנו איסור של צער בעלי חיים, לפי דעת רוב הראשונים זה מדאורייתא. אתה עושה איסור, נכון? עכשיו, דבר שני, הוא טוען כאן זה, כדאי לכם להבין על מה שקוראים פה בהרמה. לכאורה, מבחינת קשרות זה הכי טוב, נכון? אומר לא. הוא אומר שאני ראיתי שהרבה פעמים בעגלים האלה יש בעיות בנקובת המעיים. המעיים שלהם הם נקבים. אומר לכן, אם אתה רוצה לאכול את הגדיים האלה, עליך להקפיד ולעשות בדיקה נוספת על הריאה. מה נקראת הבדיקה הזאת? בדיקת מעיים, כך הוא טוען. הוא אומר שאני ראיתי שיש להם הרבה פעמים בעיות עם המעיים שלהם. ולכן הוא אומר, אני לא הייתי מתיר לכם לאכול את ה... קודם כל שומר נפשו אחד מהם, בגלל שזה בעיה של אכזריות. דבר שני, אני אומר שגם כן יש בעיה של קשות בדבר, שיכול להיות שיש להם בעיות עם המעיים, ואם אתם כבר רוצים לאכול את זה, אתם חייבים לבדוק את המעיים. אני לא יודע מה נוהגים פה ה...
הם לא פותחים את המעיים.
אני אראה לך את התשובה, יש לכם את זה פה. כן. הייתי קורא לכם את זה בחלק האחרון. כן. יש העגלים שמפתמים אותם, זה הלשון שלו, והוא... אתה קראת את התשובה. תשובה מאוד מעניינת, הוא אומר לא לאכול את זה, אם אתה לא בודק את המעיים, הסיכוי הגדול ביותר שיש בעיות במעיים. הוא אומר, אני בדקתי וראיתי, יש שם כל מיני סימנים שזה נקרא שינוי מראה. יש לנו הלכה אומרת שאם המעיים שלהם מאבדים את הצבע הטבעי שלהם, הם מקבלים צבע אחר, וזה מראה על סימן של מחלה, זה גם כן עצוב. אלו בעצם כמה טריפות יש לנו? מי יודע, כמה טריפות יש? כמה טריפות יש? הרמב״ם מונה אותה.
12.
כמה?
12.
יש י"ח שכתוב במשנה. במשנה כתוב, אלו הם הטריפות, אלו הטריפות.
70.
אבל בסך הכל זה 70, נכון, נכון. זו התשובה הנכונה. יש חי טריפות שכתובים במשנה, אבל במשנה כתובים טריפות שזה כלולים. מבין, שזה דבר שזה כולל. אז הרמב״ם סופר אותם, סופר אותם, סופר אותם, ובסך הכל, כמה טריפות יש? 70 טריפות. פעם שאני הלכתי אצל הרב לבחון, היה קוראים לו רבי אליהו רום, והיה ראש השוחטים. אמר לי, אני אשאל אותך שאלה אחת. אם אתה תשיב לי אותה, זה אתה למדת הלכות טוב, ואתה יודע את הכל. הוא אומר, איך מצינו שיש טרף שלו 170? טרף שלו 170? אז מה באמת התשובה? בהמה שאינה יכולה לחיות על ידי המראה והלעתה. אם אתה לא יכול להאכיל את הבהמה על ידי המראה והלעתה, זה גם אסור. אבל זה לא מדין טרף, זה מדין שהיא לא יכולה לחיות. וכיוון שלא יכולים להאכיל אותה על ידי המראה, זה גם כן בגדר שזה לא טרף מדין השבעים, אבל זה טרף מטעם שאי אפשר לתת לה אכילה ושתייה. ועל ידי זה יש חשש גדול שבמשך הזמן היא תמות. לכן כתוב, בהמה שאינה יכולה לחיות על ידי המראה והלעתה, אסור לשחוט אותה. כן, בואו נסכם עוד כמה הלכות חשובות בהלכות טריפות. כן, זה עכשיו שאלה גדולה שאנשים שעובדים עם גויים. ובואו נראה מה כותב לנו מרן, שיש להם לפעמים הרבה שוחטים ויש ויכוח בין השוחטים לגבי הבהמה. אנחנו נמצאים היום, כדאי לכם לדעת שישנם היום שוחטים, סיפרו לי, באים אליי מפעם לפעם, שהם שוחטים 1,000 פרות ביום. 1,000 בנברסקה. 1,000 פרות בכל יום. אתם שומעים מה זה? 1,000 פרות. יהודי אמריקה, יש הרבה גויים שקונים כשר. גוי אחד היה אומר שהרבנים מחמירים יותר מהרופאים, מהווטרינר. למה? שהם בודקים רק את הכבד. אבל היהודים, קודם כל מקפידים שלא יהיה מת, מקפידים שיש שחיטה, מקפידים שהאדם יזרום, מקפידים אחר כך שהריאה תהיה נקייה. אז יש גויים היום שיכולים גם כן כשר. כמה אתם חושבים מגלגלים בכשרות כאן באמריקה? יותר מ10 מיליארד דולר בשנה. יותר מ10 מיליארד דולר בשנה. תבינו, זה עסק גדול מאוד, הכשרות פה. עכשיו, הבתי חרושת של עברו נשיונל, גדול מאוד. זה משהו, אני חושב, הבית חרושת הגדול ביותר לבעלי חיים, של נקנים וכל הדברים האלה. אז בואו נראה עכשיו שיש ויכוח. קרה לי כמה פעמים ששאלו אותי, אני בורוני שלו, אני רוצה רק להגיד לכם מה שהשוחטים סיפרו לי שם. סיפרו לי שוחטים דברים כאלה. יש להם קודם כל לחץ גדול לעבוד במהירות. זה בעיה ראשונה. והשוחטים שם, שהם שוחטים, הם חייבים לעשות את זה כל כך מהר, למה שזה עובד על פי מכונות. והמכונה עוברת אחד אחר השני. ולכן הם צריכים לעשות גם את השחיטה, גם את הבדיקה של הקנה ובשת, טוב, זה לא בעיה גדולה, זה שנייה, וגם בדיקת הריאה. והשאלה אם עושים את זה לאט לאט במיתון. זה הבעיה הראשונה של דיבור הנשו אחד. בעיה שנייה, עכשיו הביאו רב אחר שם, שנקרא רלבה.
זאת השאלה בכל השחיטות, כן?
מה?
השחיטות היו גם כן שוחטים.
אבל אני לא יודע אם זה הולך כל כך מהר. אני לא חושב שזה הולך כל כך מהר. מישהו היה שם אומר, זה הולך... אתה היית שם בשחיטה?
אני ראיתי שחיטה, כן.
זה גם כן במהירות כמו עברוני שונה, במהירות...
אני לא ראיתי היבוני השונה.
מה?
אני לא ראיתי היבוני השונה, אבל כשאני הייתי שם ראיתי שהם שוחטים במהירות.
והפרה עוברת מהר.
לא כל כך מהר, אבל כן. הם שוחטים, 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 ככה.
לא, אבל הבדיקה אני שואל, טוב, שחיטה זה שחיטה, זה לא
בעיה. יש מישהו ששוחט ומישהו אחר שבודק.
כן, השאלה על הבדיקה, השחיטה זה לא בעיה, הוא שוחט, שם את היד, רואה ששחט קנה בבשת. והבדיקת הסכין הייתה כל פעם?
לא, הם בודקים סכינים לפני השחיטות, יש להם הרבה סכינים באיזשהו דוד או משהו כזה, שבודקים סכינים, שוחטים, אחר מהשחיטות בודקים גם כן, תמיד בכל 15 דקות הם...
מה, של בהמות או של עופות אתה מדבר?
אני מדבר על עופות.
עופות זה לא בעיה, בדרך כלל סכין לא נפגע, הסכין לא נפגע. אני שחטתי סכינים טובות, סכין שהוא סוג טוב, אתה יכול לשחוט בשקט איתו 50 עופות וזה לא יתקלקל, בשקט. הבעיה זה, לא יהיה שום בעיה, אפילו יותר, אפילו עד 100 עופות, לא יהיה בעיה. אם אתה אומן ולא נוגע במפרקת, שאתה שוחט, אם אתה לא נוגע במפרקת, לא יהיה בעיה, אפילו 100 עופות, הסכין לא תתקלקל. הבעיה היא כשנוגעים, שוחט לא מומחה, והוא יורד ונוגע במפרקת. כשהוא נוגע במפרקת, הסכין מתקלקלת מהר. אתם יודעים מה זה המפרקת? העצמות של הצוואר, קוראים לזה מפרקת. כשאתה נוגע שם, זה בעיה גדולה. עכשיו, אני רוצה רק לספר לכם, בעיה עם שוחטים. שוחט אחד אומר זה קשה, בואו נקרא את ההלכה הזאת. בודק, תקרא סעיף י' ד', בבקשה. תקרא, סעיף י' ד', בודק.
סעודך
שהוציא ידו
ואמר
שריפה,
זה
החטא
אחרי ידו, לא
מסתריפות, ראשון נאמן. זהו. למה יש לנו כלל, אתם צריכים ללמוד יסוד גדול, היסוד, מי שבידו יש לו נאמנות, והאדם הראשון הוא נאמן. לכן אם הוא בא ואומר, זה היה טרף, זה טרף. חל עליו כבר שם של טרף. כיוון ש... והשני אומר, אבל מה הטרף? אני בדקתי ולא מצאתי. אתה לא מצאתי, הוא כן מצאתי. הוא מסביר את זה יפה הסופטי כהן. אומר שאולי הבודק השני חייב בחוזקה והעביר הסליחה, או העביר הראשון באותת ידו. זה מרבנו ירוחם וגם הראש, וכתב בדרכי משה, ונראה אפילו לדידן, למטרים כל הסליחות הנימוכים, מכל מקום טרפה, ומעביר בחוזק, וגם הלך לו. וכן עשה כמה הרשאל, בבית יוסף. זאת אומרת, תלמדו כלל גדול, שוחט יש לו נאמנות גדולה. ולכן מאוד חשוב שיהיה שוחט ירא שמיים. היה שוחט בעברונס יונה לפני קרוב ל-10 שנים. מאוד עצוב, מאוד עצוב. שהוא נהרג, היה בחור צעיר, אולי בן 30. פתאום בא איזה גויה אחת, היה בכל העיתונים הסיפור הזה. זה לא סיפור שהיה בסתר, כתבו על זה. פתאום בא איזה גויה אחת, ואומרת, איפה הכסף של בעלי? אומרים, מה בעלך? איזה בעלך? מה בעלך? זה היה שוחט שלנו. אומרת, כן, אני הייתי נשואה אצלו, ויש לי ילד, הביאה את התינוק. מה התברר? שהשוחט הזה נשוי לגויה. הוא הלך והיה נשוי לגויה, ולא ידעו מזה, והביאה אחר כך מהממשלה את המריטייזס, הנייר של הממשלה. לכן זה מאוד צריך להיזהר שהשוחטים יהיו גם ירא שמיים, זה לא מספיק שבודקים סכין. כיוון שלפי הדין, אדם שהוא לא שומר שבת, שחיטתו נבלה. הבנתם? אם אדם מחלל שבת בפרהסיה, יש שוחט הכי טוב. יש עניין גדול לקחת שוחטים ירא שמיים, כיוון שיש להם נאמנות גדולה. וזה אחת הבעיות של דיברו נשום. השוחטים שלהם מן הבא לידו מנחה להשם, כל הבא בידו, מי שהם רואים שוחט, וטוב, אתה שוחט, תבוא תשחט. אני ראיתי הרבה אנשים מעברוני שונה, לא כל כך מומחים בהלכות. אני פגשתי אותם. היו כאלה שאני שלחתי אותם עוד פעם שיבואו למנחה לתת מנחה. הוא שלח אותם הרב על הלבג, שיקבלו תעודה. אני לא חד משלום מדבר עליהם, אבל לא, לא... לא סוג של שוחט כמו שאנחנו צריכים שיהיו. השוחטים בדרך כלל של ברויר למשל, אני שמעתי מאוד חיובי עליהם, כולם ירא שמיים, תלמידי חכמים, הם רואים את הכוח של השוחט. שוחט יש לו נאמנות גדולה מאוד, אם הוא אומר לך כשר וכשר, ואם חס ושלום השוחט לא מקפיד במצוות, הכל פסול. מחלל שבת זה כמו גוי ששחט, אבל בוא נגיד לא מחלל שבת, הוא שוחט ששומר שבת, אבל לא מקפיד במצוות. אם הוא לא מקפיד במצוות, נאמנות של הסכין, זה רק השוחט נאמן. מה אתה יכול לדעת? מה אתה יכול לדעת? כמו שאם האדם לא מקפיד בקשרות, לא מקפיד אני יודע, בתארת המשפחה, לא מקפיד בעוד הרבה והרבה והרבה הלכות. לכן עליכם להקפיד לקנות אך ורק במקומות שיש שם הקפדה גדולה שהשוחטים יהיו בני תורה. לומדים תורה ומקיימים מצוות. מה שאני חושב שהשוחטים של אויו כולם הם כאלה, גם של סאטמר, גם של לובביץ' הם כאלה, ולא לדבר אחד על השני. עוד הלכה אחת ש... כן.
בארץ,
בוא אני אגיד לך מה הולך שם. בארץ זה מחולק לקבוצות קבוצות. זאת אומרת, יש לך רבנות של ירושלים, רבנות של תל אביב, רבנות של אלה. כל דבר יש לה מלכות בפני עצמה. אתם צריכים לדעת מה הולך שם. תדע לך, בוא כלל ללמד אותך, כל מקום שיש כסף, יש גנבים. כל מקום שיש גם כסף, שיש רווח, יש גם גנבים, יש גם רמאים. יש אנשים שגונבים עם האקדח, יש אנשים גונבים עם זקן ארוך, מה עם זה? זה הנשק שלהם. שבאים, עושים את עצמם צדיקים. אני אספר לכם סיפור אחד, יש ספר שנקרא בניין ציון. רב אלטינגר, ודאי למדתם את החידושים ממנו. ארוך לנה, למדתי עם חידושים, היה רב גדול מאוד, אבי יעקב אלטינגר, גאון עצום. יש לו ספר שנקרא בניין ציון. שם הוא מספר סיפור ממש תצלנה אוזניים. זאת אומרת שבא אדם אחד חסיד, כל הזמן טובל במים קרים, יושן על הארץ, וכל היום לומד. ומסכנה הייתה אישה אחת שם, שאירחה אותו בביתו, איזה זכות לקבל צדיק כזה. צדיק כזה קדוש. ובעלה היה מסובב שם בכפרים, היה עובד, והיה בא תמיד ביום שישי בבית. ואז הוא בא ואומר לה, את יודעת מי אני? אז היא אומרת לו, לא. אומר לה, אני אליהו הנביא. זאת אומרת, אתה באמת אליהו? הייתה אישה פתיה. מה, באמת אתה היה כל הזמן מתנהג בחסידות? אתה באמת אליהו הנביא? אמר לה, כן, אני אליהו הנביא, ואני יש לי עכשיו הזדמנות להביא את המשיח איתך. והנה הקטעיה הזאת היא פשוטה, ואמר לה, אני רוצה לך סימנים. אחר כך מה התברר? הוא הלך, מה התברר? אשת איש, אם זה נקרא רצון, זה נקרא אונס, באו לרב, ויש לו תשובה גדולה על זה. בסוף כל הרבנים ישבו לשבור את הראש, מה היא נקראת? שוגגת, אנוסה, קטעיה, רצון, מה דנים באישה הטיפשה הזאת? מה איך דנים באישה הילדים? אני רק מראה לכם שצריך מאוד מאוד להיזהר. זה לא אומר זקן גדול ולא אומר פעות גדולות. צריך לבדוק כל האדם והאדם ובשוחד זה עניין מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. אגיד לכם גם כן חידוש יפה בגמרא. הגמרא אומרת שצדיקים מן הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידה. קל וחומר מחמורו של פנחס בן יאיר. מה היה הסיפור? יודעים את הסיפור? חמורו של אבי פנחס בן יאיר גנבו אותו. גנבו אותו, והוא לא אכל. לא אכל. כמה ימים לא אכל, יום, יומיים, אמרו הגנבים, איזה שטות אנחנו עושים, אשר יסריח לנו את כל הבית, הוא ימות כאן, יזרקו אותו. כשהוא הגע, חזר לרבי יהושע, חזר לרבי פנחס בן יאיר, אמר רבי פנחס בן יאיר, אני יודע שהמסכנה הזאת היא לא אכלה בגלל שלא יבואו לה אוכל מעוסר. אז איסר מהאוכל, ונתנו לה לאכול. הגמרא מקשה, הלו, במה לא חי ומעשה, וקיצו פלפולים, לא אכלה. אז הגמרא אומרת, בהמתם של צדיקים לא אכלו דבר לא קשר. כל שכן שצדיקים, איך הגמרא אומרת שאכלו את רבי ישמעאל בן אלישע דבר תמה, איך יכול להיות עבר מן החי? איך יכול להיות? צדיק לא יכול להיות שיוכל דבר שהוא. אז הגמרא מדברת על השאלה הזאת, חשבו להכילו, מקשה הגמרא, שאתה בהמתם של צדיקים, זה קושת הגמרא, איך הכילו? אומרת הגמרא, רצו להכילו, לא הכילו. צדיק לא יתקשר. שואלים התוספות שאלה גדולה. מצינו כמה פעמים שצדיקים גאוני עולם חיללו שבת. אמר אותו הרב, כמה גדולים דברי חכמים, שאני קראתי והתתי, ישמעאל היה שם, שאני קראתי והתתי, כתוב במשנה, לא יקרא לאור הנר, אומר, אני אמרתי, מה? למה לא יקרא? שמייתה, אני אקרא ולא אתה. כשאם התוספות, היינו צדיקים נכשלו, לא במאכלות אסורות, שבת. מביאים התוספות עוד שאלה, שהיה פעם אחת טעות בין החשבון של ארץ ישראל לבבל, ובבבל, ביום הצום של ארץ ישראל, מי קובע את הצומות? אנשי ארץ ישראל, זה נכון שתקראו אותם, אתם. אומרת הגמרא שבבבל טעו ביום והיו עושים אותו היום סעודה גדולה, שמחה וססון, נשים לצור, טעו ביום. בשואלים התוספות ראינו שחיללו שבת צדיקים, ראינו בבבל שהיו שם תנאים ומוראים וצדיקים וישרים שמחלו בכיפור. למה כל כך כתוב שצדיקים לא נשארים? אומרים לתוספות, חידוש גדול, שצדיק יכול להיות שהוא יחלל שבת. אבל מאכלות אסורות, לא. ומה שאכלו בכיפור עומד זה לא מאכלות אסורות. זה מאכלות מותרות בזמן האסור. אבל לא יכול להיות שצדיק יאכל נבנות וטרפות. כך התוספות הסבירו בדף ו' במסכת גיטין. למה? למה? מי יכול להסביר לי מה החילול? למה? עבירות, לחלל שבת, סקילה, ייקשל. אבל לאכול מאכלות אסורות הוא לא ייקשל. למה? כן.
כי האוכל סובב בגוף.
יפה מאוד. כיוון שאכילת טרפות ונבלות זה הופך להיות האדם עצמו. יש שיטה בראשונים שאם עוף אחר רק תולעים כל הזמן וג'וקים ודברים כאלה הוא טרף. למה? זה הפך להיות חתיכה דייסורה. שצדיק אוכל שחס ושלום, לא צדיק, כל אדם שאוכל מאכלות אסורות, זה הופך להיות המאכלות אסורות חלק ממנו. זה תמיד דבק בו. זה חלק אדם נהיה חתיכה דאיסורה כמו שאומרים. ואפשר לשוחתו עשו, למדתם את זה? זה נכנס בו האיסור ונהיה חתיכה דאיסורה האדם הזה. לכן אומרת הגמרא שצדיקים, צדיקים הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם באכילת איסור. יש הרבה סיפורים מהגאון מווילנה, מצדיקים, שהקדוש ברוך הוא הציל אותם מאכילת איסור. וזה תדעו לכם דבר אמיתי. לכן צריך מאוד מאוד להקפיד באכילת איסור. שאתם בעזרת השם, עכשיו מהשיעור הזה, אנחנו נבוא בעזרת השם יום חמישי הבא, אני אסדר את זה, שיהיה הכל מסודר ומאורגן. ונראה לכם בדיוק את מה זה גידן השם, נלך מההתחלה, מה זה בהמה כשרה. נראה לכם כבש קטן, נלך את הסימנים, נעלה מהסימנים, נלך לשחיטה, נראה לכם קנה ושת. כדאי שתסתכלו בהלכות שחיטה, נראה לכם מה זה טבעת הגדולה, מה זה שיער בחיטי, שתוכלו להבין. נלך לאט לאט, נבוא לריאה. ואז תוכלו לקבל את התמונה הכי טובה, מה זה גלט, מה זה כשר, מה זה, אבל תדעו לכם מה שכותב הרמ"א כאן, והבית יוסף, דבר חשוב שלא לאכול מכשר, לא לאכול מכשר, גם הרמ"א כותב את זה, כיוון שכשר זה מה שכותב החתם סופר, שהוא אומר, שומר נפשו ירחק, לא לאכול מזהו כשר. גלט, כמו הרמ"א. בסדר, כמו שהרמה אמר, למעך בנחת, זה הגלט שלנו. בספרדי אני חושב גם יכול לסמוך על זה, אפילו אותם שהולכים כמו הבית יוסף. למה? נבדה בהמה, זה לא ודאי שיש שמחה, ואולי יש להם שמחות גם למעלה, שהאשכנזים מחמירים בזה, לנו זה מותר, אז הם הוציאו אותם, אז לא צריכים להוציא אפילו. אז לאכול לכל הפחות להקפיד, לאכול גלט כשר, גם של אשכנזים, אבל לא לאכול כשר. כשר זאת בעיה גדולה. קראתם את הפתחי תשובה, זוכרים? מה הוא אומר הפתחי תשובה? נחזור לזה עוד פעם. ששומר, שמאכילים טרפות אלה שמוצאים בציפורניים. כשר זה בציפורניים, תדעו לכם, מוצאים אותם בציפורניים. תקרא אותו עוד פעם, ביוד חד שם, יוד דלת. כן, תקרא אותו עוד פעם. זה הכשר, תדעו לכם, מה זה הכשר. בנחת, כן. כתב הפרי מגדים. שמעתם? הרבה מגדולים. גם הרמה אומר את זה, גם הרמה כותב שלמעך בנחת. זאת אומרת, אין להם יותר לא מהבית יוסף, לא מהרמה, לא מהפרי מגדים, אלא רב אחד קראו לו סנדר. לא, ברוך שבחר בהם לחוכמתם, הוא אומר, מה הם יעשו? היו במצב כל כך קשה, אבל ברוך השם היום באמריקה, בכמה פרוטות אתם יכולים לאכול גלט כשר. צריך להקפיד, לאכול גלט כשר, זה בלי ספק, לא לאכול כשר, יש בזה הרבה הרבה בעיות, הרבה בעיות, הרבה בעיות, גם לאשכנזים, לנו הספרדים, ודאי, 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 שלא לאכול קשה, רק לה. אבל גם לאשכנזים, בגלל שהאשכנזים עצמם עשו את זה, ככה הרמה עושה, ככה הפרי מגדים עושה, ועוד. כן, נסכם את השיעור היום, שבעזרת השם, שאנחנו נלך ביום חמישי הבא, אני חושב שאם היה אפשר להביא 25 תלמידים, זה יותר טוב, שכל אחד אני רוצה שיבדוק סכין, יראה מה זה סכין. אסביר לכם אולי גם כן את המחלוקת שהייתה עם החסידים והליטאים בליטה על בעיה הזאת של סכין מאוד חדה. אני אתן לכם קצת להרגיש. כתוב כמגע ראש השיבולת, אולי נבקש ממנו שישחיז אותה מאוד, שכל אחד יבדוק, יראה מה הייתה הבלבול הגדול הזה שהיה באירופה. אתן לכם גם כן כל אחד שיכניס יד לבהמה. לכן אני, כבוד הרב שלכם, אני לא יודע אם יכולים הרבה לעשות את זה, מה?
לא יודעים כמה זה פה.
כן, אבל לכל פנים רב צריך לדעת את הדברים האלה. מה שלמדתם היום, כל רב צריך לדעת. גם כל רב צריך לדעת בדיקת סכין. אבל בואו לדעת. אתם תהיו במקרה רבנים באיזה קהילה, תבינו מה זה בעיה של סכין. איך לבדוק סכין, זה לא בעיה גדולה. לדעת איך לעשות את הבדיקת הסכין. גם את השחיטה, מינימום של שחיטה, אתם צריכים לדעת, קנה, ושת, נראה לכם את הכל, מה זה רוב, מה זה הכל, נראה לכם מקום השחיטה גם כן, זה לכמן כף א', נסביר לכם את כל המקומות האלה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם שיש שיעור הבא, שיעור טוב, מעניין, וכל התלמידים שיהיו, יוכלו לקבל, להבין מה הבעיות של הקשרות. סך הכל היום דיברנו על שני סעיפים תודה תודה לך שם שלם על הבעיה אתה גמור את זה יש רמה שאומר שאם הבהמה גדלה על דברים אסורים, יש רמה, בסימן סבא חלפה חלפה. אבל יש סברה של זה וזה גורם. הסברה של זה וזה גורם הבא. שהבהמה לא גדלה רק מהדבר הזה. כל החלף מהחלפה חלפה 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 חל